אתם יודעים, יש אנשים שהם באמת מומחים גדולים בתחומם. אתם יודעים, מי שהוא מומחה גדול במתמטיקה או בכלכלה, יודע מה, בחלליות או באסטרונומיה, אבל לא, אני לא מכיר הרבה מאוד אנשים שהם מומחים במערות. ואם יש מומחה, באמת מומחה אחד שאני עוקב בעיניים קלות ובפה פעור אחרי מחקריו בנושא המערות, וזה תמיד נושא מרתק, כי אני לא איש מערות בטיולי, ינון שבתיאל שאיתנו על הקו, פרופסור ינון שבתיאל כמובן יש לומר, נכון, המכללה האקדמית צפת, ועכשיו יוצא לאור אטלס מערות הגליל המזרחי. קודם כל צריך לומר, שבת שלום ינון.
שבת שלום ומבורך לך גם.
ואם אני אומר לך ינון ולא פרופסור שבתיאל, כל פעם זה יהיה בסדר, עד כמה שאנחנו ככה.
זה יהיה בסדר, ובתנאי שתהגה את שם משפחתי, נכון, שבתיאל.
שבתיאל, שבתיאל, נכון. ידעתי שאני צריך לדייק בזה, כי ידעתי שזה שבתיאל. אז צריך לומר שהספר הוא בעריכת פרופסור עמוס פרומקין וינון שבתיאל.
נכון מאוד.
הוצאת מגנס, ספר מדהים, מדהים. ואתה יודע מה? בוא, אני רוצה להתחיל, אני לא מוצא פה את העמוד המדויק, אני רוצה להתחיל בהר שאני שרתתי בו, לא ידעתי, אני גיליתי, הר שאני שרתתי בו ביחידה 8200, בסמוך באיזו תקופה מסוימת, ואחר כך זה הר שמאוד העסיק אותי, הר ארבל. ולהר ארבל יש סיפור עם המערות, נכון? גם סיפור היסטורי, לא רק, לא סתם היווצרות. הנה, אני ממש עם העמוד הזה עכשיו, סקר המערות. מה הסיפור הזה של מערות הר ארבל? זה אחד הדברים הכי מרתקים בעיניי.
נכון. אבל אם ברשותך, אני רוצה להתחיל דווקא בשבחה של אכסניה. קודם כל להגיד תודה רבה להוצאת מגנס, שרק השם שלה מעיד שהאטלס שאנחנו כתבנו מכבד אותה ואותנו לא פחות, מפני שמדובר בהוצאה הכי מדעית בארץ. וזה גם מביא אותי לכך שאתה באמת צדקת, חקר המערות, אלמלא פרסמנו את האטלס הזה ואת האטלס שקדם לו, אינני יודע כמה אנשים היו יודעים שיש חקר מערות רחב ביותר למעלה מ-35 שנים פה בגליל. וחקר המערות או העולם התת-קרקעי שלנו מביא או צופן בחובו עולם ומלואו שהוא תת-קרקעי. תנסה לדמיין גבי שכל מה שאתה מכיר על פני הקרקע אנחנו רואים כמעט בתוך הקרקע, רק ללא בתים, ללא בניינים וללא זיהום אוויר. אנחנו בעולמות קסומים בעיקר בגליל, כשאני יכול לחלק למעשה את האטלס לשני חלקים, ואני מיד אגיע לארבל,
כן.
כאשר החלק הראשון של האטלס הוא מבואות שאנחנו נותנים בהם את כל העולם של המערות. העולם הזואולוגי, העולם הארכיאולוגי, העולם הגיאולוגי, העולם המורפולוגי, העולם ומלואו של יצורים, בעלי חיים, הטלפים, החבישים, מה שאתה לא חושב אם נכון בדמיון שלך קיים במעמקי בטן האדמה. דעקה שהחלק הזה של האטלה, של המערות הטבעיות, עליך לגלוש בחבלים ל-99% של המערות. אתה לא יכול להגיע בצורה נורמלית. ואנחנו למעשה גולשים בחבלים למעמקי בטן האדמה, מ-20 מטרים עד 187 מטרים, אני, המערה העמוקה ביותר בגליל.
אני אגב רואה צילום שלך גולש, או, לא, אתה בעצם מצלם, אז אחד הקולגות שלך גולש במצוק הארבל, נכון. ואני רק ראיתי את זה וישר קיבלתי חלושס.
אז הנה, אני כבר מעביר אותך לארבל. הארבל הוא החלק השני של האטס, וזהו אלה המערות המלאכותיות או טבעיות שבתוכם נעשו חציבות. מצוק הארבל יש בו 356 מערות טבעיות, ב-70% מהן, כל המערות התלויות באוויר, שאתה זוכר מתקופתך, אתה רואה מערות תלויות ממרומי המצוק, כשהוא גובהו הוא 120 מטר, כל המערות התלויות אתה יכול להגיע רק בחבלים. אל המערות האלה אני נכנסתי במהלך עבודת הדוקטורט שלי, קיבלתי היתרים מרשות הטבע והגנים שהיו מאוד אדיבים וחביבים אליי, ואני גלשתי עם השותף שלי לכתיבה ולעריכה, גלשנו למעמקי המערות, ושם מצאנו ממצאים שמשקפים למעשה שימוש במערות הללו, שים לב גבי, כמקלטים, או אם תרצה כממדים, של יהודי הגליל בתקופת המרד הגדול.
זה סיפור, זה סיפור מדהים, כי אני מיד אני אתן לך להשלים, אבל אני רוצה להבין עוד שנייה אחת בתוך המתודולוגיה הזאת. הרי אתה צריך להתארגן, פרופסור שפטיאל, הרי בסופו של דבר זה סיפור שלם, זה תאורה, וזה חמצן, ואולי תמצא שם איזה הטלפים, ואתה רק מוצא הטלפים, אני מניח שאתה קופץ משמחה, עד כמה שאני זוכר, כל מיני מחקרים אחרים שלך בעניינים האלו. איך אתה מתארגן לעניין הזה של כניסה למערה? כי בסופו של דבר אתה נכנס למערה שאתה לא מכיר אותה, ומדובר בעולם תת-קרקעי.
נכון. אז אתה מחזיר אותי למערות הטבעיות, ששם באמת יש בעיה. לכן אנחנו גולשים תמיד עם חבלים רזרבים על הכתפיים. אם אני קושר חבל של 100 מטרים, תמיד על הכתפיים שלי חבל של עוד 100 מטרים. והיה והחבל לא מגיע לקרקעית, אני מוסיף חבל תוך כדי גלישה, יש לנו כבר את המיומנות לעשות זאת, וזה אפשרי, קשה, מסובך, אבל אפשרי. אנחנו תמיד נגיע עם ציוד. אחד, מד חמצן, 200 מטר חבל, רתמה תקנית, קשדות, פנסים, סוללות רזרבים, בשום אופן לא נרות.
קרה לך שנתקעת?
בוודאי, בוודאי. זה חלק מהחוויה, זה להתקע, בעיקר שהחבל נתקע לך בחריץ, ואתה לא יכול להוציא אותו, אז אתה לומד את כל הטכניקות האפשריות כדי לצאת מזה. אבל אם אתה רוצה שנחזור לארבל...
לארבל, כן, כן, היינו במערות של המרד הגדול.
אני בשמחה אקח אותך למרד הגדול.
קדימה.
ואני בשמחה אקח אותך באמת לאחת התופעות המרתקות שעד, אני חושב שעד בצניעות אני אומר, עד כתיבת הדוקטורט שלי או פרסום המאמרים שלי, לא כל כך הכירו את התופעה, ראו מערות ואמרו מערות. אבל כשאתה גולש לתוך המערות האלה, ואגב, הגלישה נעשית בצורה מאוד מושכלת, אתה רואה את פתח המערה, אתה קושר את החבל במרומי המצוק לסלע איתן, גולש את ה-80-90 מטר, נכנס למערה, והמערה מקבלת אותך במאור פנים, כי אתה רואה שהמערה הזאת היא בעצם מקלט. אתה מוצא שם סירי בישול. של יהודי הגליל מתקופת המרד הגדול, המאה הראשונה לספירה. אתה מוצא שם ראשי חיצים שרומאים ירו עליהם כנראה ממקומות סמוכים למערה, מהמדרונו של הארבל, מן העבר השני.
הם לא גלשו בחבלים או ברמפות כדי לפגוע ביהודים?
תראה, זאת שאלה מעולה, איך שאומרים היום בזמן בימינו. זאת שאלה מעולה. אני אתחיל כך, לרומאים לא הייתה דוקטרינה של גלישה מצוקים. הם לא באו עם הידע הזה של גלישה מצוקים. כך בחשבון שהיהודים נכנסו למערות האלה מתוך מצוקה. הם לא נכנסו כי הם יצאו לבלות בחק הטבע. המצוקה הייתה גדולה ולכן הם הריבו עוז בנפשם, קשרו חבלים, נכנסו לארגזים, גברי הישוב ארבל הורידו אותם בארגזים. כי הם היו במצוקה. הרומאים שמגיעים יכלו בהזדמנות כזו אחת או שתיים או שלוש באמת לבנות ארגזים, כמו שהורדוס עשה 100 שנים לפני המרד הגדול.
קודם לכן, נכון.
100 שנים לפני המרד הגדול, והוא שלשל את חייליו בארגזים, כאשר הלוחמים האחרים מחזיקים בחבלים ומורידים אותם אל פי המערות, והם ירו חיצים בוערים באש אל תוך היהודים במערות. שווה בנפשך שאת ראשי החיסים האלה אנחנו מוצאים בתוך המערות. אבל כדוקטרינה שלאורך כל המצוקים, מהר ברניקי בטבריה, עבור לאזור חוקוק היהודית שנחל עמוד מלא במערות מקלטים, עבור לארבל ולהר ניטאי שמלא במערות מקלטים, ועבור לסלע אחברה, כדוקטרינה, הרומאים לא היו זמינים עם חבלים וארגזים שבאו איתם מרומא או ממצרים ויכלו לתפקד לאורך כל המצוקים ולאורך כ-1,500 מקלטי המצוקים שאני מוצא בגליל.
וואו, 1,500, וואו.
1,500.
אבל דרך אגב, אני מנסה לחשוב, אינון, איזה עניין היה לרומאים? אכפת להם שהשתתרו שם איזה אדם האלף, אפילו 2,000 יהודים בתוך המערות, למי הם מזיקים בכלל? מה העניין של, מה העניין בכלל להוציא אותם או לפגוע בהם בתוך המערות האלה?
אז תראה, לצבא הרומי יש כן דוקטרינה. אתה לא משאיר אויבים בשטח, ממשיך הלאה. המטרה של הצבא הרומי ברשותו של טיטוס ואספסיאנוס אביו, הייתה להגיע לירושלים. אבל הם בעבור שבראשונה כובשים את הגליל. הם נכון. מדכאים את המרד בגליל. נכון. הם נוחתים באקו ומדכאים את המרד בגליל. לא משאירים אויב וממשיכים קדימה. מצד שני, אתה רואה שלפחות בחלק מהאתרים, אתה רואה שהיישובים שנמצאים מתחת למערות, כמו היישוב אחברה, כמו היישוב ארבל, כמו היישוב ודי חמם, שזה השם שלו היום, כי אנחנו לא מכירים את השם שלו העברי, היישובים האלו שורדים את המרד. הם חיים. כלומר, הממדים האלה, המקלטים האלה, הצילו חיים.
מעניין.
אחר המרד, היהודים מחדשים את היישוב, אתה רואה פריחה לקראת המאה השלישית, יש איזשהו שבר במאה השנייה, כי זה מרד בר כוכבה, אם כי אין לנו עדיין ידיעות שהוא הגיע בוודאות לגליל, אבל מיד אחרי המרד בר כוכבה יש פריחה אדירה בגליל, יישובים פורחים, מסגשגים, בתי כנסת יפהפיים וכן הלאה. אז ההנחה שלי שהמקלטים הללו הצילו חיים.
הצילו חיים, כן.
אני חוזר לשאלתך, יכול להיות שבשלב מסוים, לאחר שהרומאים כבר מחסלים את ההתנגדות הקשה בגמלה, וההתנגדות הגשה ביוצפת, ומחסלים את גוש חלב כיישוב האחרון, הם ממשיכים לירושלים ומשאירים משפחות, ילדים, זקנים, קשישים, ואולי כמה לוחמים, משאירים אותם במקלטים במערות, וממשיכים את דרכם לחיבוש ירושלים, שזו הייתה מטרתם העיקרית.
מרתק. אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת, ובכך נחתום, כי יכולנו לדבר שעות, מתוך הספר הנפלא, אטלס מערות הגליל המזרחי, פרופסור אינון שבטיאל. תגיד, אחד הדברים המרתקים והיפים ביותר הם מערות הנטיפים, ואני מוצא בספרך אזכור מאוד מאוד יפה של מערת צלמון, וכאן אני רואה צילומים נפלאים של שתל סקיפים ונטיפים, ואני יוצא מן הכלל, ואני מבין שאתם חוקרים את מערת צלמון ב-2013 או לפני זה אפילו?
כן, כבר יש כבר כמה, זה כמעט עשור שנים מאז שהתגלתה.
אבל אי אפשר עוד להיכנס למערה הזאת, נכון?
לא, אבל מערת הבור יש לה סיפור, היא נפלא, חבל שאין לנו זמן.
לא, תספר את הסיפור, אני מקשיב.
מערת צלמון צריך לקשור כתרים לרשות הטבע והגנים. כשהפקח שלהם גילה את עבודות האפר הכבדות מעל נחל עמוד ונחל צלמון, כאשר הכשירו את הכביש הרחב היפה שהיום מוביל מצומת גולני לעבר ראש פינה, אז כשהפקח גילה את המערה, הוא קרא לי, ראיתי את יופיה, ואז התחיל מחול שדים לנסות להציל אותה, מפני שיש בה כמה מפנינות הנוף הייחודיות של מערות נטיפים, כמו הלקטית מנטיף שגדל בצורה אופקית בניגוד לכללי חוק הכבידה של נוטון, ומצאנו שם נטיף שעבר רעידת אדמה ונשאר בשרד את רעידת האדמה, ובזכות רשות הטבע והגנים התחיל מחול שדים מול נתיבי ישראל, הצלחנו להזיז את הכביש 3 מטר ולהציל את המערה בזכות הפעילות הנמרצת, והמערה היום עם דלת פלדה מפתח בידי רשות הטבע והגנים, ואנחנו נכנסים לצורכי מחקר בלבד, אבל המערה הזאת ניצלה, כמו שלא מעט מערות לא ניצלות אלא נהרסות, כי או שאנחנו לא יודעים שקבלנים עובדים בכל מיני מתחמים בגליל ורואים מערה ומעלימים אותה, או שיש קבלנים שמתקשרים לרשות הטבע והגנים, משם מתקשרים אלינו, יש לנו קשרים מאוד טובים, ומשם ישר לעבר הוצאת מגנס שלקחה על עצמה כן. את הפרסום באמת המיוחד הזה, שזה. כל הכבוד לה.
תגיד, אגב, יש מערות, יש איזה מערת נטיפים שמתכננים אולי לפתוח אותה לציבור, או שזה כרגע עוד לא בתוכניות?
ישנה מערת נטיפים על יד היישוב מנות. לא הייתי מעז לומר את השם מנות.
היום זה אזור מפונה.
אזור, כן, נכון. אבל לפני המלחמה הנוראית שנכפתה עלינו, במערת מנות נמצאו פריטים ארכיאולוגיים מרשימים מבחינת האדם הקדמון. ושוב, זה לא סוד שאני מגלה אותו ברדיו. ובזכות התגליות האלו, יש שמועות טובות שכמה רשויות, כמו מועצה אזורית מעלה יוסף, וכמו הקקל, וכמו רשות הטבע והגנים, ועוד מוסדות חברו יחדיו, ורשות העתיקות כמובן, שמדברים על פתיחת המערה הזאת, תוך כדי החפירות הארכיאולוגיות. יש איזושהי תוכנית כזאת.
מעניין.
אז במערה הזאת יש גם נטיפים מרהיבי עין, וגם ארכיאולוגיה מרתקת, ובוא נתפלל שכשיגיע השלום, המערה הזאת באמת תיפתח תוך כדי חפירה ארכיאולוגית, והקהל יזכה לראות מערת נטיפים.
נחכה בסבלנות. שאלה אחרונה, בעשר שניות, פרופסור ינון שבטיאל. מה העניין היה לעשות פייק ניוז ולומר לנו שמערת קשת קרסה עכשיו בתקופה האחרונה? מה זה הסיפור הזה?
תשמע, זה באמת טירוף הדעת, באמת טירוף הדעת.
גם אליך הגיעה השמועה הזאת?
בוודאי שזה הגיע, אתה יודע, אני קיבלתי קרוב ל-50 טלפונים שאני צריך לרוץ לראות איך זה קרה, ולמרבה המזל, חבר שעדיין נמצא באזור, בערב אל הרמשה.
כן.
התקשרתי אליו, והוא אמר לי, ינון, לא, איך אומרים בערבית?
לא מיני ולא מקצתי, זה בערבית, זה בערבית, בערבית סדורה.
זה בערמית, ערמית.
כן, אני צוחק, אני צוחק, ברור.
אתה צוחק, בסדר.
ברור, ברור.
אז שתדע לך שזה עשה לנו באמת, באמת כאב בטן מיותר, איפשות של אנשים שאין לה שום הצדקה, שום הצדקה לעשות דבר כזה, ולתזז אותנו בבהלה ובבעתה שכזו, היה מיותר ובאמת חבל.
פרופסור ינון שבטיאל עם פרופסור פרומקין, ספר נהדר, צריך לומר, אטלס המערות הגליל המזרחי. כן, מילה אחרונה שלך, בטח.
ברשותך, אנחנו תמיד זמינים לקבל מידע מאנשים טובים, מקבלני אפר, מרשויות, לכל פתח בקרקע שאנשים רואים, להתקשר אליי, לא להסס, עד חצות הלילה, תמיד לדווח לי על מערות, אנחנו תמיד נגיע, תוך 24 שעות, נתעד, נמפה, נצלם, נראה מה יש בתוכה, ונוציא אטלס נוסף בעתיד הנראה לעין.
ושמעתם את צייד המערות מספר אחד של מדינת ישראל, פרופסור ינון שבטיאל. ינון, תודה ענקית על הספר ועל השיחה המרתקת.
תודה רבה לך ששמת לב לאטלס המופלא הזה. תודה רבה.
תודה, להתראות. שלום, שלום.